טוב, שבוע טוב לכולם. קטונתי לדבר על הרב צבי יהודה, שבאמת היה ענק שבענקים, ענק שבענקים. אני אגיד רק שתי אנקדוטות קטנטנות על הרב צבי יהודה. קראתי השבת שהוא הגיע בשבת הבוקר לישיבה למרכז הרב, ביקש מתלמיד שיוציא אותו ידי חובה בברכות השחר. שאלו אותו למה, אז הוא אמר שהוא כל שבת רגיל ללמוד תורה עד שהשעון מכבה את האור, והשבת כנראה השעון התקלקל, הוא רואים את הראש, הוא ראה שבוקר. זה סיפור אחד. סיפור שני, שלפני חודש סיפר לי הרב צבי חיים, ציקי רוזנברג, סיפור שהדהים אותי. הוא לכאורה קטן, אבל נראה לי סיפור מדהים. הוא אמר לי שכל שבת הוא אכל את הלחמנייה של הלחם משנה, הוא לא החזיק אותה בשתי ידיים, כי זה גרגרנות. הוא לא שם ביס, כי זה מגיל את האחרים. יש הלכות בשולחן ערוך. אז הוא היה אוכל, לוקח ככה פירור עם הידיים, מכניס לפה ובולע מהר, שלא לא להגיד לאנשים אחרים. אצלו כל מילימטר, כל דקה הייתה שולחן ערוך, הייתה הלכה. הכל היה מדויק מאוד אצלו. אז אני רוצה להתחיל דווקא מהאב, מהרב אברהם יצחק כהן קוק, ומתוך נגיד לדבר על הבן, על הרב צבי יהודה. כשהייתי בכיתה י' א', למדתי במדרשייה, מדרשיית נועם, לא היה לי מושג מי זה הרב קוק האב, בוודאי שלא הבן, לא היה לי מושג מי הם. היו לי רבנים חרדים, שחורים, לא ידעתי מי זה הרב קוק. ואז במקרה, ראיתי על הסטנדר בכיתה י' א', ראיתי ספר אורות. לא הכרתי, לא ידעתי, פתחתי פסקה ראשונה, ארץ ישראל, נה קניין חיצוני לאומה, לא הבנתי כלום, אבל אמרתי, נשמע מעניין. קראתי עוד פעם, לא הבנתי, אמרתי, יש בזה משהו. ניגש אליי הרב החרדי שלי, אומר לי, זכות השתיות האלה, חבל, חבל לך על הזמן, תלמד גמרא. אמרתי בליבי, זה כנראה מרגיז אותו, כנראה זה טוב. הלכתי לקרוא, קראתי עוד פעם ועוד פעם, ומשהו נכנס, פסקה קשה מאוד, אבל אמרתי, וואו, יש פה דברים גדולים. דברים שאני לא מכיר. ונדלקתי על הרב קוק, נכנסתי לאגרות של הרב קוק, וראיתי דבר שלא ראיתי מעולם. ואז קראתי המון ספרים, הרב סולובייצ'י, כל מיני רבנים, אבל כזה דבר אף פעם לא ראיתי. כזו גדלות, כזה עומק, כזו תורה גדולה. נדהמתי. אין מישהו שמגיע לקרסוליים של הרב קוק, לגדלות שלו. בכל דעה הוא רואה את נקודת האמת. יש אגרת ממדלד לשמואל אלכסנדרוב, הוא מראה לו בקומוניזם, בליברליזם, בכל דעה יש נקודה של אמת. ברשות הרב, סליחה, פותחים ברשות הרב גם, סליחה. הרב מראה נקודה של אמת בכל דעה, שזה דבר שאותי הדהים. בכל דעה, אפילו בכפירה, הוא אומר, הכפירה זה לא איזה אקסידנט, זה לא תאונה. זה לא שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם, ואז הוא אומר, אוי, מתאים לי כוס קפה. הוא הולך למטבח, הקדוש ברוך הוא, מכין כוס קפה עם קורסון חם, חוזר חזרה, אוי, פספסתי. רוב העולם חילוני, כופר, זה לא מה שקרה. הרב מסביר, הכפירה זה תהליך אלוקי, בכוונה. הוא מראה מה נקודת האמת בכפירה. הוא דיבר על הכפירה בצורה חריפה מאוד. הכפירה, הוא כותב, זה תולעת ארסית ובזויה, הוא כותב בספר אורות. אבל יש פה נקודה של אמת, הכפירה זה לא סתם. זה לא נושא עכשיו למה יש כפירה, אבל אפילו בכפירה יש אמת. זה הדהים אותי. אמרתי, וואו, איזה גדלות, איזה עמקות, איזה רוחב. ומתוך זה מגיעים לבנו, לרבנו, לרב צבי יהודה הכהן קוק. הרב צבי יהודה, הוא לקח את כל התורה הגדולה והמופשטת והעליונה הזאת, והוריד אותה לקרקע. הסביר מה זה. אני אומר לפני כן, מאמר המוסגר. כל רב שרוצה שלא שיעור טוב, כל מורה בכלל, אז הוא יודע, הוא צריך שיהיה בדיחות, שיהיה גם קצת צחוקים, שיהיה איזה חידוש, שיהיה איזה חידוש. אם אין חידוש, זה לא זה. פעם קראתי בעיתון משפחה, היה על פטירת הרב שח. אז פרסמו שם שרב אחד ביקש מהרב שח רשות להגיד את החידושים שלו בשיעור שלו, ולא להגיד שזה מהרב שח. ואז יגידו, זה חדשן גדול, ואז יהיו לו הרבה תלמידים. כל רב יודע, אתה רוצה תלמידים, אתה רוצה רייטינג, תחדש. כל פעם איזה חידוש שאף אחד לא שמע, וואו. הרב צבי יהודה לא חשב על רייטינג. כל השיעורים שלו, תראו, שיחות הרב צבי יהודה, הכל חוזר על עצמו כל הזמן. אותם רעיונות, אותם סיפורים, עוד פעם עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, הכל חוזר על עצמו כל הזמן, כל הזמן, כל הפעם הרב טאו סיפר, שפעם אמרו לרב צבי יהודה, הבנו, די, בואו נמשיך הלאה. אמר צבי יהודה, הלוואי שהבנתם. והוא צדק. היום הרבה אנשים שנצמדו לרב צבי יהודה ולא הבינו אותו. הוא חזר, הוא היה מחנך, שזה בעיניי דבר מדהים. לחזור על אותם רעיונות, על אותם סיפורים, כל הזמן, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כי הוא מחנך. הוא לא בא להגיד חידושים. הוא יכל לחדש. אל תקנו מה שאומרים לכם, שרב צבי יהודה לא ידע, הוא היה תלמיד חכם עצום. הוא שלט בשס ופוסקים, ישר והפוך. רואים את זה בהערות שלו בסוף הספרים של הרב קוק. יש לו הערות בסוף. הוא שלט בהכל, ישר והפוך. ראיתי בבית שלו, של רב צבי יהודה, קונקורדנציה, מצאתי במקרה, באחד הארגזים, ספר אב קרס, שכתב אותו מסקיל אחד, שיש לו כל מיני נוסחים בתנך. פה צריכים לגרוס ככה וככה, פה צריכים לגרוס ככה וככה. והרב צבי יהודה עבר על כל הספר, מכריכה עד כריכה, העיר הערות ארוכות ארוכות על כל פה צריכים לגרוס ככה וככה, ונכנס בו, ומראה לו מהגמרות, מכל מה שאפשר, כמה שהוא טועה. הוא היה תלמיד חכם עצום, עצום וענק. אבל היה מחנך, גם בתורת הנפטר, היום יודעים, רבנים, רוצים למשוך תלמידים, אומרים קצת, תראו, זה כתוב בארי הקדוש, זה בעולם הבריאה, וישר תלמידים, קבלה, הרב מקובל, מדליק אותם. הרב צבי יהודה ידע נפטר, רואים את זה מההערות שלו, ידע הכל, גם הספרים שלו, רואים ספרים, היו לו זוהר, כתבי הארי, מההערות שלו. אבל הוא הסתיר את זה כל הזמן, הוא הסתיר את זה, הוא היה מחנך, הוא בא לחנך, הוא לא בא להרשים אף אחד. אז הרב צבי יהודה, הוא לקח את התורה של הרב קוק והוא אותה למציאות שלנו. בזמן הרב קוק, מי הבין את הרב קוק? הבין אותו הרב הנזיר, הבין אותו הרב חרלאפ, הרב צבי יהודה. מי הבין את הרב קוק? תלמידים שהיו בישיבה, כתבו, אמרו, לא הבנו אותו. בגמרא, בהלכה, הבנו. במחשבה, לא הבנו מה רוצה מאיתנו. אנשים לא הבינו את הרב קוק. הרב צבי יהודה הוא זה שבזכותו היום אלפים לומדים כתבי הרב קוק ומבינים אותם גם. זאת הרב צבי יהודה, הוא למד, לימד שיעורים בישיבה, הוא לא הביא שיעורים בגמרא, בכוונה. הוא יכל להביא שיעורים בגמרא מדהימים, אבל הוא אמר, לא חסרים רבנים בגמרא. אין רבנים באמונה, זה מה שחסר היום, אמונה. הוא לימד אמונה, וחסר אמונה. אני פעם הייתי, לפני כמה שנים, של ערכים, מה שנקרא, ארגון ערכים, יש להם למרצים חרדים. יש להם סימנים מרצים, איך אתה בתור חרדי תהיה מרצה לפני ציבור חילוני. ואני וחבר'ה שלנו המזורניקים היחידים באולם של מאות חרדים. לפני כמה שנים ראיתי פרסום שלהם, של ערכים, שהם גם עושים את זה ואת זה, וגם עושים קורסים למרצים, ויש תמונה שלי ושל חבר שלי ככה, מקשיבים להם, הייתי עם זקן גדול אז, הייתי אז משיגנה. ואז ביום הראשון, דיברו איך לדבר לחילונים. אתה צריכים לחייך, אתה צריך שיניים לפני כן, אל תגיד לחילוני, אתה טועה. אל תתקופו, תגיד לו, אתה צודק, אבל אתה לא יודע הרבה דברים. בסוף היום, עלה הרב סרברניק, והתחיל לדבר על תכנים, באמונה. עכשיו, הציבור החרדי לא עוסקים בלימוד אמונה. זה חידוש של הרב צבי יהודה. הוא אמר, חבר'ה, יש שאלות באמונה. איך הקוזרי אומר בתחילת מאמר, היי, איזה נפש היום תמימה שאין לה שאלות באמונה. אין הרבה בלי שאלות באמונה היום. ואסור להסתיר את זה. יש לך שאלות באמונה? תשאל, תברר. אז באותו ערב דיברו על תכנים באמונה. מי אמר שיש אלוקים? מה זה תורה מן השמיים? מה זה מצוות? פתאום הרגשתי כאילו איזה סכר אדיר נפרץ באולם. ויש שם אנשים רבנים, אנשים בני 30, 40, פרקים ארוכים. הם לא דיינים. כובעים והכל, ויש להם שאלות באמונה, יש! אבל הם הכבירו את זה כל השנים. ופתאום הרגשת איך איזה סכר אדיר נפרץ באולם. ואנשים מכל העולם קמו עם שאלות באמונה, מי אמר שיש? ורץ איזה אברך אחד, יהודי בן 30, חליפה ארוכה, עם זקן ענק, וכולו רועד. הוא אומר לרב סרברניק, תגיד לי, היו דינוזאורים או לא היו דינוזאורים? וכולו רועד. כי לא עוסקים בלימוד אמונה. פעם אברך חרדי שאלתי שאלות באמונה, שמע, גש לרב שלך, ראש הישיבה, שאל את השאלות באמונה. הוא ניגש לרב שלו, אב שלו אמר לו, שמע, אינגלה, תלמד גמרא, הכל ייעלם. הרב ציודה אמר, מה פתאום? צריך ללמוד אמונה. ובראש ובראשונה, כמובן, ספר הכוזרי, שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו, כמו שכותב הגאון מווילנה. אמונה, צריכים ללמוד. אז מה עשה הרב ציודה? לקח את תורת הרב קוק, המופשקת, הגדולה, הענקית, ואלף הוא לימד אותה, הסביר אותה. אבל יותר מזה, הוא עשה מה שנקרא קונקרטיזציה, מילה יפה, כמו אנציקלופדיה. הכוונה שהוא אמר זה. הרב דיבר עשור שלפני קום המדינה על מדינת ישראל שתקום באורות ישראל. היא תהיה סוד כיסא השם בעולם. אמר הרב ציודה, זה המדינה שלנו. זה. זה בן גוריון, זה משה דיין, זה המדינה שלנו, זה יסוד כיסא השם בעולם. היא עוד לא מושלמת, נכון, עוד דרך ארוכה, אבל זה. פעם סיפרו לי על, סיפור כנראה לא אמיתי, על משוגע אחד שאמר שהוא המלאך גבריאל. ככה אמר לך, אני מלאך גבריאל. אמרו לו, באמת. אמר, תראו, הנה ספר דניאל, כתוב מלאך גבריאל, זה אני. אמרו לו, תראה, זה כתוב בספר, זה נכון. מי אמר שזה אתה? אמר רב ציודה, זה. מדינת ישראל, שהרב דיבר עליה, זה. אנחנו, מרב ציודה, חיים בדור של גאולה. מי אמר? מה זה מי אמר? הוא חזר אין סוף על מסכת סנהדרין. צדיק ח' עמוד א', ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. לפני כמה שנים, פרסמתי איזה מכתב בעיתון משפחה, עיתון חרדי. ומישהו כתב שם בעיתון מכתב. הוא כתב שהנה הרבי הרייץ, זה הרבי של חב"ד הקודם, לפני הרבי שליטה, הוא כתב שם שלפני שיבוא המשיח יהיה גל של מים גדול בעולם. וזה סימן הגאולה. שייכתי לכתב לעיתון משפחה, ופורסם, לתדמתי, הוא פורסם במדור הקוראים. אמרתי ככה, עם כל הכבוד לרבנים הקדושים, אחד דיבר על גל של מים, אחד דיבר על ציפורים בכותל, אחד דיבר על השעון של הבבא סאלי שהגיע לשעה 12 לדבר משיח. אמרתי לו, אמרתי במכתב, יש שם סימן הכי ברור. זה הרב ציודה אמר את זה בלי סוף. אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. מה הסימן הכי ברור של גאולה? ויחזקאל המדבב, ואתם הרי ישראל, ענפכם תתנו. ופריכם תישאו לעמי ישראל, תקרבו לבוא. זאת אומרת בעברית, צריך, עם ישראל לשוב לארצו, הארץ תפרח, זה סימן הגאולה. ושם כתבתי, שאם הייתי בא לסבתא של סבתא של לפני 200 שנה, והייתי אומר לה, סבתא, תדעי לך, בעוד 200 שנה יהיו בארץ ישראל, תהיה פה מדינה, יהיו 5.5 מיליון יהודים. את אומרת לי, חגי, זה גאולה. אני אומר לה, סבתא עצרי, זה לא הכל. יהיה לנו טנק מרכבה סימן 4 עם מיזוג אוויר. אתה אומרת לי, די, זה גאולה. חכי סבתא, יהיה עוזי. עוזי שלנו, ויהיה שר ונגב שלנו, שייצור של... באמת זה. חכי, זה לא הכל סבתא. יהיה ראש ממשלה, לא מניח תפילין עדיין כל יום כנראה, לא אוכל בדץ, לא יודע, אבל ראש ממשלה לא מרוקאי, לא אשכנזי, לא צרפתי, כוונה גוי, כן? לא צרפתי, לא יהודי שלנו. אתה אומר לי, חגי, זה גאולה? מה זה? מה השאלה? זה אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. וזה פרוסה מתון משפחה. אמרתי, אנחנו חיים בדור של גאולה. הרב ציודה חזר על זה בלי סוף. אנחנו חיים בדור של גאולה. ואת כל מה שהוא אמר הוא גם ביסס. הוא לא סתם אמר, לפני כמה שנים הייתי, הרבה שנים, אשתי, באנו לשבת לבן דוד של אשתי, יהודי, משפחה חרדית, ליטווק, ליטאי אמיתי, לשבת. המזרוחניקים באו לשבת, אז באנו בצהריים, הגישו לנו כמובן צלחת עם קיגל, שנראה מה זה שבת, ודג מלוח, כאילו המזרוחניקים לא יודעים מה זה קיגל. ואז בערב, אשתי אמרה לי לפני כן, תיזהר חגי, בלי ויכוחים. עושה לי טובה, שלא יהיה משפחה, שיהיה נחמד. ואז בערב, הוא התחיל. הוא התחיל, אמרתי, מצטער, אני לא יכול, אשתי אמרה לי לא. ואז הוא אומר, נו, למה? בוא נברר, תורה. הצגעתי לאשתי, היא אמרה לי, טוב, יש לך אור ירוק. וכל מה שלמדתי עם הרב צבי יהודה, מקורות, הבאתי לו עוד גמרה, ועוד גמרה, ומדרש, ומהתנך, ועוד גמרה, הוא היה בשוק. הוא אמר, תראה, כל גמרה אני צריך לחשוב. אמר בי, אבא, קץ מגולה מזה, אין לך. אני צריך לחשוב, אני לא מכיר, תלמיד חכם, לא סתם, באמת יהודי תלמיד חכם, אני לא מכיר, אני צריך לחשוב על זה. בערב אשתו פלטה, היא אמרה, אולי הוא צודק. אחרי זה בבוקר אשתי באה לפני התפילה, היא באה לבית, אז אשתו סיפרה לי אשתי שבאה להביא לה מנה בלילה. מה זה אולי צודק? מה קרה לך? חס ושלום, זוכניקים צודקים. כל השבת, עד צאת שבת, הבאתי לו מקורות, מקורות, הכל מהרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה ביסס את הכל. הביא לה כל מקורות. דרך אגב, הוא לא הביא לי מקור אחד. מקור אחד, תן לי חצי מקור, משהו, כלום. הוא לא הביא לי שום מקור. ואני הבאתי לו עשרות מקורות, המון. מקור אחרי מקור אחרי מקור. בסוף השבת, הוא אמר לי, תשמע חגי, אולי אתה צודק, יכול להיות. אבל, מה המשך? איך, איך?
זה לא הזמן.
לא.
המשך הוא הרב, לא אני יודע כל מה שאתה יודע, ובכל זאת.
הוא אמר, בדיוק. הוא אמר לי, כן, אבל הגדולים אומרים אחרת. בדיוק. אז אמרתי לו, אתה תלמיד חכם. אם קשה לך בתוספות, אז אתה מקשה לרב שלך, הנה, תוספות, רשב"א לא מובן לי. אז הביא לך מלא מקורות, לך עם המקורות האלה לרב שלך, לגדולי, תשאל! טוב, מובטחני שהוא לא עשה את זה, עד עצם היום הזה. לא יודע למה. הרב יודע, הכל הוא ביסס, דיבר על דור של גאולה, אנחנו נמצאים בתקופה גדולה, תקופה של גאולה. פעם שאלו את הרב ציודה, מתי יבוא המשיח? הוא אמר, המשיח התחיל לבוא קצת. ודאי, גאולה, זכינו לדור גדול. פעם הייתי מאוד מקורב ליהודי אחד, יהודי צדיק, 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 אבל סאטמר כזה, יש לו בהשקפה היה סאטמר. זה היה מוציא יום העצמאות, היה שיעור אצלו בבית, באתי אליי, קבוצה לבנה, נכנסה עם כחולות, דגלון ביד ימין, ספרי ביד שמאל ופטיש בתוך הפה. נכנסתי, אמרתי, חג שמח! אמר לי, מה חג שמח? אמרתי לו, ברוך השם, חג שמח! זכינו למדינה! אמר לי, תצא לרחוב, תראה מה הלך ברחוב, תראה חילול שבת, תראה איזה פריצות, תראה... אמרתי לו, הרב, הרב צודק, נכון? נכון? אבל איזה רחוב? רחוב בליטה? רחוב במרוקו? איפה רחוב? בירושלים! הרב גר בירושלים, בתשעה באב, ואנחנו בוכים על מה שעדיין אין. יום העצמאות, אמרתי, מודים להשם על מה שיש. אנחנו כפויי טובה לקדוש ברוך הוא, כל זה מהרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה הדגיש, אנחנו בדור של גאולה. זה גם מחייב אותנו לפעול. אני לא דוגמה אחת של מושג שהרב קוק כתב עליו המון, והרב צבי יהודה ביסס אותו, וכולנו, כולנו פה חיים את המושג הזה. תודה. כולנו חיים את זה, אנחנו מודעים לזה, לא, אנחנו חיים את המושג הזה, בזכות הרב צבי יהודה. מושג שנקרא כלל. הרב קוק, הרב צבי יהודה אמרו, תדעו לכם, עם זה לא רק אוסף של פרטים. מה שהספרדים אומרים, ישנה חיה רק ברקיע השמיים, נכון? נמצא הרקיע בתפילה. אצל השכנים את הדבר הזה, לא זכינו, אבל יש אצל הספרדים. ישנה חיה באמצע הרקיע, וישראל ישמע. עם ישראל זה לא רק אני ואתה ואתה, זה לא אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. עם ישראל זה עם, זה נשמה, נשמת ישראל. זה משהו גדול, גדול, שבא לידי ביטוי, בנו. בנו בדור הזה, בדור שעבר, בדור שיהיה. אבל זה כלל, זה עם. עם זה מושג אחר. בגלות לא היינו עם. הרב צבי יהודה אומר את זה כל הזמן. בגלות היינו אוסף של פרטים. היינו היהודים בשטייטל הזה, בשטייטל הזה, בעיירה הזאת. לא היינו עם. פה אנחנו שווים להיות עם. וזה מושג שכולנו מבינים או לא, אבל חיים אותו בוודאי. לפני כמה שנים היה לי ויכוח עם יהודי חרדי, תלמיד חכם, שגמר שס בברוקלין. וסיפרתי לו שאתה מלחמת לבנון השנייה, והייתי, נורא רציתי להתגייס למלחמה. עם ישראל נלחם בלבנון, רציתי להתגייס. חשבתי למפי שאמרתי לו, חיים, מה קורה? מה אתה יודעים על הטנקים ללבנון? ברוצ'ג הזה שמע אותי, היה בשוק. אמרתי, אתם לא נורמלי? מי התיר לך? פיקוח נפש. מי התיר לך להילחם על טנקים? זה לא נורמלי. ואז הבנתי. שאין לי מה לשכנע אותו. יש מושג שנקרא כלל, מסירות נפש עבור הכלל, שלא רק אני קיים, אלא אני קטן, בשביל הכלל. המושג הזה לא קיים אצלו, הוא לא יודע מה זה כלל. אנחנו תלמידי הרב צבי יהודה יודעים מה זה כלל. זה דבר שקיים בכלל, בכולנו. המושג הזה, אנחנו חיים אותו. כל אחד מרגיש כתוב למדינה, יום עצמאות, שמחים. יום עצמאות, שרגיש את הקדושה באוויר ביום עצמאות. אתה מרגיש קדושה. יום עצמאות, זכינו למדינה, זכינו לחזור להיות עם. נראה לי שכולם מרגישים את זה פה. הוא היה זה מסכן, לא מרגיש, הוא לא יודע מה זה כלל. אין לו מושג מה זה כלל. שמעתי סיפור, סיפרו לי מהרב זאב קרוב, ככה סיפרו לי, שבנו התחתן, יצא למלחמה ונפצע, וקרא לו רב חיים קניבסקי. ואמר לו, מה פתאום הבן שלך יצא למלחמה? הוא חתן. חתן לא יוצא למלחמה, נקי אל ביתו שנה אחת. אמר לו הרב קרוב, כן, אבל מלחמת מצווה. יוצאים אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. רב קניבסקי שליטה, חשב, ואמר לו, אתה צודק, נכון, מלחמת מצווה. יש סיפור מזעזע, כי בציבור שלנו, בזכות הרב צבי יהודה, ברור מה שהיה בכלל, מלחמת מצווה, ברור, מה שקורה במלחמת מצווה, היה מקרה, מלחמת יום הכיפורים, שאיזה רב אחד פרסם שאנחנו היום לא מלחמת מצווה. הרב צבי יהודה כולו פצוע מהדבר הזה, פרסם הישיבה, מודעה, מה שהיה בכלל, מלחמת מצווה. לפי כל הגדרים ההלכתיים, לפי הרמב״ן, לפי הרמב״ן, ועדיין מלחמת מצווה, מה שאלה? לבסוף, דבר ש... אותו עניין, גם נוגע לכולנו אבל, הרב צבי יהודה, כולו היה קשור לכלל, לא היה אדם פרטי. הוא גר בדירה מאוד מאוד צנועה, מאוד צנועה, הייתה לו מיטה, תמונת אשתו שנפטרה, לפני הרבה שנים, היא נפטרה, אשתו חבליה. יש אגרות שהוא כתב לה, שלא יצאו לאור עדיין, אגרות מדהימות. היא דרך כלל נפטרה, רק שתדעו, היא נפטרה לפני קום המדינה. אני לא זוכר באיזה שנה בדיוק. תשעים דלד. זה יוצא 44 למניינם. היא נפטרה בחורף. היא מאוד דאגה לעניים בירושלים, בעיר העתיקה. לא היה להם עצים, לא היה להם את הבית. היא הייתה מביאה להם בחורף, בשלג, עצים. אז הוא אמר לה, חבליה, אל תצאי, את תהיה חולה. אז היא אמרה, אם אני לא אצא, יהיה להם קר לעניים. אז היא יצאה, והיא חלתה בדלקת ריאות, ונפטרה. בתשעים דלד. והוא עד יום מותו לא התחתן יותר. גם לא היה להם ילדים. אז תמונתה הייתה תלויה מעל מיטתו. יש אגרות מדהימות, יפהפיות, שהוא שלח לה. פעם היא נסעה לטיפולים בחוץ לארץ, באונייה בחיפה. והוא כותב לה, חבליה, הלכתי אחרי זה בחיפה, וכל אישה שראיתי ברחוב אמרתי, אולי זאת חבליה, אולי זאת חבליה. ואחרי זה היא נסעה פעם אחרת ברכבת. הוא אומר, כך הצטערתי, אמרתי לך שלום, אבל כבר נעלם לי מהעיניים. איגרות מאוד מאוד יפות, מאוד מרגשות. אז הוא חי בדירה, עם מיטה, בגאולה, עם התמונה של אשתו, בצעירותה, מעל המיטה. וזהו, היה לו שם את השולחן עץ, שהוא אליו את השיעורים, הייתה שם קורסה, ספה כזו קטנה, שבורה. שפעם ניסו להחליף לו אותה, הוא אמר, הספה הזו ישנו עשרי אנשים המחתרות שברחו מהבריטים, ישנו על הספה הזאת. לא מחליף את הספה הזאת. בית מאוד מאוד צנוע, מאוד מאוד פשוט. היה כולו מחובר אל הכלל. היה חוזר הרבה על מסילת ישרים פרק י"ט, שהמסילת ישרים כותב, שנאמר בתנא דבי אליהו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, אמת, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל כל ימיו. כי כבוד הקדוש ברוך הוא זה כבוד ישראל, זה אותו כבוד. כשיש כבוד לעם ישראל, יש כבוד לקדוש ברוך הוא, ואכפת לו מעם ישראל. הוא מתאווה, הוא מייצר לכבוד ירושלים ולבית המקדש ולישועה שתהיה בקרוב, לכינוס גלויות. אדם כזה זוכה לרוח הקודש בדבריו. ככה צריך להיות. זה היה הרב צבי יהודה. כל כולו קשור לכלל. לא היה אדם פרטי בכלל. לא היה לו שום טיפת פרטיות. כל כולו מחובר לכלל. יש פה נראה לי גם לימוד גדול בשבילנו. אם נזכה קצת שאכפת לנו מהכלל, מעם ישראל, מהשכונה שלנו, מהר חומה, מהקהילה, שיהיה אכפת מהכלל. מפעם ראיתי משהו מזעזע בעיתון, עיתון חרדי, ששם היה כתוב על יהודי אחד, יהודי רב תלמיד חכם גדול, זה היה במאמר מערכת לחודש אלול, והוא סיפר מה זה התירה. מה זה תירה? אני יודעים מה זה תירה? מרתף של ממבט, מלחם שלום הגליל, אני רציתי להתקבל, הוא אומר, לישיבת מיר. ואני והחברים שלי למדנו סוגיה ועמדנו להיבחן אצל המשגיח. ועמדנו ליד הדלת של המשגיח. והיינו בסוגיה. ורבנו מפחד. ובאותו זמן, הוא אומר, היה מלחם בלבנון, בבופור. אז הוא כותב, משפט זה היה המאמר מערכת, בגדול. באותו זמן הוא כותב, המלחמה, הקרב על הבופור, עניין אותנו כמו הגלימה החדשה של הדלאי למה. זה מה שהוא כותב. מילים אחרות, לא עניין אותנו. רק תירה. רק תירה, זה מה שעניין אותנו. והגעתי מכתב חריף מאוד לאורך, והוא לא, הוא לא הגיב. הרב צבי יהודה חיבר את התורה הגדולה אל המציאות, אל החיים, אל המדינה. הוא אמר, זה המדינה שלנו. הם מחוברים למדינה. המדינה הזו היא קודש. הצבא הוא קודש. אוהבים את המדינה. אנחנו אוהבים את עם ישראל, את הדור הזה, כמו שכתוב מסעת השרים, אנחנו קשורים לדור הזה, הדור הנוכחי הזה, עם כל מה שיש בו, הדברים הטובים והפחות טובים. זה הרב צבי יהודה. לא ראינו עוד, אני חושב, משהו כזה ענק, כזה גודל, שהיה מחובר כל כך למדינה ולצבא. לא ראינו משהו, אני לא ראיתי משהו כזה, כל כך גדול. זה טיפה, 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 מה שנקרא, על קצה המזלג על הרב צבי יהודה, אבל אידך זיל גמור, יש שיחות הרב צבי יהודה על התורה, אפשר כל שבת לקחת את הפרשה, יש גם יצא במדורת כיס, בלי הערות למטה. אפשר לקרוא כל שבת את הפרשה עם השיחות של הרב צבי יהודה. תראו אותם רעיונות, חוזר אליהם עוד פעם, וזה טוב. ככה זה נכנס פנימה, עוד פעם ועוד פעם. אותם סיפורים, אותם רעיונות. זה כדאי, זה חשוב שבאמת נהיה מודעים איפה אנחנו חיים, שנים מחוברים בכלל ישראל. וכמו שאתה יודע, הוא אומר תמיד, שלעתיד לבוא בד כל מפורצת בראשי הערים ובאוהלי צדיקים, ואומרת כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. שבוע טוב, יישר כוח.
באמת זכינו שבשכונתנו, שיש בה את כל הדברים הטובים, ברוך השם, גם הולכת ונכתבת העבודה המקיפה הגדולה הראשונה על הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהרב חגי כותב, כיוון שאנחנו מקורבים בכמה מובנים, אז אני יודע מזה, וטיפה מן הים שמענו. אחרי 30 שנה לפטירתו של הרב צבי יהודה, אני חושב שרוב הנמצאים פה לא זכו להכיר אותו. אני כשהייתי בכיתה י' במדרשיית נועם, הייתי בן 15, ואז קטעו לרב צבי יהודה את הרגל. זה היה בשבילנו זעזוע. הרב צבי יהודה נקטעה הרגל. היה לו נמק. אני זוכר את עצמי יושב בתחילת כיתה י' ואומר, הרב צבי יהודה יש לו נמק ברגל, מה יהיה איתו? ואז החלטתי שאני צריך להיות תלמיד שלו. ואם אני לא יכול לנסוע לישיבת מרכז הרב, אז אני אלמד את כל הספר שלו. בזמנו היה לו ספר אחד בלבד, שהייתי בן 15, אני מדבר, הייתי בן 15 בשנת תשמ"ם א', והיה לו ספר אחד בלבד, זה הספר לנתיבות ישראל. אחר מכן נכתבו עוד ספרים, רובם הגדול ספרי שיחות, כלומר לא ספרים שהוא כתב. עד כמה שאנו יודעים, הרב צבי יהודה כתב ארבעה ספרים בלבד, שלושה כרכים של נתיבות ישראל ועוד כרך אחד של אור לנתיבתי, כמו שהרב חגי אמר, הרבה הערות והרבה ספרים. יש עוד המון ספרים שהם ספרי שיחות, אבל זה היה הספר היחידי שהיה בשנת תשעים א', ואז למדתי את כל הספר, כי נקטע לו הרגל, הייתי כאב לי כל כך. אני זוכר שנסעתי בפורים תשעים ב', אז כבר הייתי בכיתה י' ב', זה י' א', י' א' י' ב' יצא ביחד, אני עברתי מ' ל' ב'. אז נסעתי באוטובוס ושמעתי ברדיו בדרך הביתה שהרב צוריה נפטר, קפצתי כמשוך נחש ונסענו לירושלים להלוויה. זה היה בשבילנו חורבן, חורבן גדול. דור עבר וקם דור שלא מכיר את הרב ציודה, הוא מכיר את רבי נחמן ומכיר הרבה רבנים בסגנון הזה, והוא רוצה להתחבר והוא רוצה חוויה והוא רוצה להיות שייך, והרב ציודה באמת הולך ונשכח. הרב חגי פה הבהיר מאוד יפה את המושג כלל, שהוא הסוגיה באמת העיקרית במשנת הרב ציודה. כיוון שכך אני ארשה לעצמי לדבר על נקודה מסוימת אקטואלית יחד עם המושג כלל ישראל, מופיע גם המושג הלכות ציבור. כל הזמן הרב חגי אומר עולם החרדי, אז גם אני אגיד עולם החרדי אומר שיש חמישה חלקי שולחן ארוך, כך ידוע, אור החיים, יורדי האבן איזה חושן ישפט, בחלק החמישי מהו? החלק של המידות. אז אצל הרב ציודה יש גם חמישה חלקי שולחן ארוך, ויש עוד חלק אחד שלא סופרים אותו כי הוא הכולל את כולם, והוא נקרא הלכות ציבור. וזה חידוש עצום, שישנו מבט ציבורי, ישנו מבט ציבורי על הדברים. יש פסיקה שרואה את היחיד ויש פסיקה ציבורית. מי שזכיתי להיות על שולחנו של הרב טאו, שהוא לא יודע יותר מכל אדם אחר כנראה שימש את הרב צידה בעניין הזה, אנחנו, זה חלק מבית הגידול שלנו, המושג הלכות ציבור, להבין את הבעיה. אתן לכם דוגמה, מישהו יכול לחשוב שעל פרק על הפרק עומדת סוגיה של, נאמר, סתם אני אומר, נגיד שמיעת שירת נשים, אבל מי שלמה יצא רב צידה נמיד שהסוגיה היא בכלל לא שמיעת נשים, שמיעת שירת נשים זה האיחוד האירופאי. אני צריך מבט להבין מה הסוגיה פה בכלל, ולפסוק הלכה בהלכות ציבור מצד הבנה של תהליכים כוללים, לא להתבלבל בקריאת הקרב, השטח, כמובן להיות ערני למה שהיה, למה שיהיה. הלכות ציבור, חידוש עצום של הרב צבי יהודה. אני זוכר שכמה פעמים דיברתי עם רב אברהם שפירא, זרצי כברכה, והוא אמר לי דבר מיוחד. הוא אומר שבחיים של הרב ציודה הוא לא הבין את המעורבות שלו בחיי המעשה של מדינת ישראל, מה שקוראים פוליטיקה. אבל אחרי שהוא נעשה רב ראשי, אומר לי, הוא צדק, זה פוליטיקה אלוקית. אז זה ביטוי של הרב ציודה, הפוליטיקה האלוקית. הוא צדק, זו פוליטיקה אלוקית. ידוע שיש כאלה שלא אהבו את זה שהוא מעורב, מתערב בפוליטיקה. ושאלו אותו, האם זה יפה מצדם של הרבנים להתערב בפוליטיקה? הוא אמר שזה יפה מאוד מצדם של הרבנים להתערב בפוליטיקה. יש להם אחריות על כלל ישראל, והם צריכים לומר את דעתם. כלומר, לא במובן הזול והנחות של הפוליטיקה, אלא במובן המהותי שלו, בלי אינטרסים, בלי צרכים אישיים, אבל להיות מעורב. אז מתוך המובן הלכות ציבור, אז אני רוצה להעיר איזושהי זווית. הרי ההבדל בין הרב ציודה לרב קוק זצ"ל, אבא שלו, היה שהרב ציודה היה אדם שנוי במחלוקת. הרב קוק לא היה אדם שנוי במחלוקת, הוא כל הזמן העיר. ושאלו את הרב ציודה, למה אבא שלך היה כזה נחמד ואתה כל כך תוקפני? כי הוא יכול לכתוב קרוז, יש קרוז מפורסם של הרב ציודה משנת תשין למד דלת. הקרוז אומר ככה, כולם, 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 כולם יוצאים מן היצור המנוון הזה ששמו מפדל. זה הקרוז. כולם, 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 חמש פעמים, יוצאים מהיצור המנוון הזה ששמו מפדל. מה קרה? הייתה אז ממשלת מיעוט, גולדה מאיר, ואלו נקודות שבאותו רגע היו נראות תמוהות, אבל תוך פרספקטיבה של דורות אתה מבין את המהלך. הייתה ממשלת מיעוט, גולדה מאיר נשענה על שלושה ערבים, אלא נדמה לי 59 עם עוד שלושה ערבים 62, מיעוט של יהודים. המפדל לא פרשן הממשלה, הם גיבו את החמישים, איך אפשר שלא יהיה שלטון יהודי בארץ ישראל? אז הוא כותב כרוז, כולם 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 יוצאים מן הייצור המנוון הזה ששמו מפדל. הוא יוצא לקרב, באותו יום, הרב שמעיה, בבקשה, אתה היית צריך לדבר פה, יש, אנחנו פה, הרב שמעיה, תבוא לפה, בוא לפה, יש לנו פה מי שראה את הרב ציודה, ושם, בבקשה הרב שמעיה, תתקן.
לא להקים ממשלה עם ערבים.
אבל עכשיו יש המשך לסיפור הזה שסיפר לי רב טאו, שיום אחרי זה ניסו לתת לרב ציודה מיליון לטובה סגסוגה והחזקתה של הישיבה.
הסיפור הוא לפני כן.
אתה עוד לפני, בסדר. אותו לא קונים בכסף, ואצלו אין סיפורים כאלה. אז עכשיו השאלה הייתה, למה אבא שלך כל כך נחמד ואתה כל כך תקיף? כך שאלו את הרב ציודה. אז הוא אמר שגם הרב ידע להיות תקיף, וכולם זוכרים את זה שהיה נחמד, אבל כשאיתמר בן אבי, איתמר של אבי היה בנו של אליעזר בן יהודה, והוא היה כנעני, ידוע, אליעזר בן יהודה מחדש השפה העברית, הוא הגיע למסקנה שכדי להתפתח מבחינה תרבותית לאומית, חייבים לנתק את הקשר עם הדת. מה שמפריע להתפתחות התרבותית זה הדת. היו לו שתי תקופות בחיים. היה שלב שבו הוא התחפש לחרדי והלך לגור בירושלים, כי הוא קיווה שיוכל לחדש את העברית דרך העולם הדתי. זה לא הלך, הם דיברו יידיש. ואז יום אחד הוא זורק את השטריימל ואת הקפוטה ועובר לגור בתל אביב וכופר ממש. הרב קוק מגיע לארץ, המכתב הראשון, המחאה הציבורית שלו זה נגד אליעזר בן יהודה. הוא כותב מכתב חריף נגדו, כי אליעזר בן יהודה אומר, אנחנו פנינו עורף לעבר וזוהי כל תהילתנו ותפארתנו. הוא כותב אנחנו, הרב קוק כותב, אם הוא יכול, אם הוא יכתוב אנחנו, יכתוב בשם עצמו בסדר, אבל מצג את הצעירים, אתם לא כאלה, כותב מכתב מאוד נוקב כנגד אליעזר בן יהודה. אבל יש סיפור שאליעזר בן יהודה על סף מותו עוד נפגש עם הרב קוק, והרב קוק אומר לו, בן יהודה חזור בך. והוא אומר לו, אפשר. אז הרב ציודה אמר, נו אפשר, זה כבר אולי הוא חזר בתשובה. אבל אליעזר בן יהודה גידל את הבן שלו כמו שצריך, בנו איתמר בן אבי, הוא הכנעני הראשון. מה זה הכנענים? הייתה תנועה פעם, הכנענים, היום אפשר להבין את זה, הכנענים זה אומר, לפני אברהם אבינו, לפני לך לך, יש פה אחיתי, הפריזי, מורי הכנענים, בלי אמונה, בלי, אנחנו תושבי המרחב הזה. אז איתמר בן אבי כותב איגרת, שבו הוא אומר שאין דבר כזה, עם ישראל, אין לאום ישראלי. ואז הרב קוק זצ"ל מוציא כרוז בכל ירושלים, מה שקוראים היום פשקביל, והכותרת שקראו זה בן אבי בלום פיך. זו הכותרת. אז הרב ציודה אומר, את הכרוז הזה שכחו, רק זה שאני לא נחמד, זה יודעים. אבל יש בזה דבר נכון, שכיוון שהרב ציודה הוא פוסק הלכה. הרב זצ"ל הוא איש חזון, הרב ציודה הוא פוסק הלכה. אז הוא נגרר לאימותים. אומרים לו, אתה קיצוני, אתה קנאי, אתה גוש אמונים. הוא נגר לאימותים. מבחינה היסטורית, מבחינה אלוקית, הרב קוק מעמיד את החזון בצורה מאוד מאוד רוחנית, והרב ציודה עושה מזה משנה מעשית, הוא צריך לפסוק הלכה, ולפסוק הלכה זה ניתוח. אדם שפוסק הלכה זה ניתוח. זה כמו לעשות ניתוח. יש מי שנפגע מזה, יש מי שמסכים עם זה. זה לא פשוט. בתוך כל הפסקים של הרב ציודה, אני רוצה לדבר על פסק אחד, בקצרה על פסק אחד, שנים רבות לא הבינו אותו, והיום מבינים אותו. בשנת תשכ"א, כבר לפני 41 שנה, 51 שנה, סליחה, התאספו רבני ישראל. באותו זמן לא היה רב ראשי אשכנזי, הרב הרצוג נפטר, והרב אונטרמן עדיין לא מונה. היה רב אחד, הרב יצחק ניסים, שהיה הרב הראשי היחידי, ובן גוריון רצה לפטר אותו כי הוא לא היה ממושמע, הוא לא היה בקו. אני לא ברור לי מספיק, אבל אני חושב שזה הסיפור של האפיפיור, הרב שמעי, זה הסיפור של האפיפיור. האפיפיור הועיל בטובו להגיע לארץ, אבל הוא לא הסכים לעבור דרך מעבר גבול ישראלי, כלומר לא נחת בנמל תעופה לוד, אלא הוא בא מכיוון ירדן. מה יש במגידו? מירדן הוא בא, כן, ואז הגיע, כן. והרב יצחק ניסים אמר שהוא מוכן לבוא אליו, אם הוא להחזיר לו ביקור, כדרכה של הכנסת אורחים. אתה תבוא אליי, אני אבוא אליך. נדמה לי שהוא היה מוכן אפילו הפוך, שהוא יבוא לאפיפיור, אבל הוא יחזיר לו ביקור. אני כבר לא זוכר. אבל כיוון שאותו אפיפיור הרי בכלל לא הכיר בעם ישראל, לא עלה על דעתו בכלל לבוא לביקור גומלין אצל הראשון לציון. באופן מדהים, הראשון לציון החליט שגם הוא לא בא. ואז בן גוריון איים שהוא יפטר אותו. ויש כנס רבנים, ורב ציודה מדבר שם. אני לא יכול לקרוא, השפה שלו קצת מורכבת, אבל אני אומר את זה בלשוני. הוא אומר, זה חילול השם. יש פה חילול השם. ואין מקיפין בחילול השם. על חילול השם, על ההתעללות המחפירה הזאת ביחס לרבנות הראשית לישראל, לסידור העניינים שלה, שלא מדעתה, אי אפשר לשתוק. אז הוא מגיע בתפשין כף א', אני מזכיר לכם מה יש בתפשין כף א'. בתפשין כף א', כן, אבל בתפשין כף א', בן גוריון הוא מלך פה בארץ. מי שאין לו פנקס אדום הוא גמור. פה מצביעים פה אחד, בלי חירות ובלי מקי, ונראה שמפלגת העבודה תמשול פה לנצח. לפני 13 שנה קמה המדינה. זה די ברור לכולם שהסיפור הזה של הדתיים זה כבר נגמר. עוד מעט זה ייגמר. עוד דור, שניים, זה נגמר. יש 400 בחורי ישיבות. זה מה שיש. 400 בחורי ישיבות. יש בכל הכנסת כולה אולי יש 10 חברי כנסת דתיים. התפקיד שלהם הוא שכאשר מפלגת העבודה בונה את המדינה, מתירים להם לשים מזוזה בפתח. מאפשרים להם לשים את המזוזה. וכמה רב ציודה אומר, על החילול השם הזה אי אפשר לשתוק. הוא אומר שגם כשהרב קוק הקים את הרבנות הראשית, היו כאלה שניסו לשים לו דברים בפה. קצת עסקתי בזה עכשיו. היו ניסיונות. זה מעניין, הרב קוק שמקים את הרבנות הראשית, הוא מדבר רק על בתי הדין הרבניים, לא על הכשרות, לא על הרבנות, בכלל רק על בתי הדין. ואז אמרו לו, תשמע, אנחנו נעשה הרכבים משותפים של דיינים ועורכי דין. הדיינים ייתנו את הישן ועורכי דין את החדש, הישן יתחדש והחדש יתקדש, וביחד הם יוציאו פסקי דין אמת. הרב קוק אומר, אז אם ככה, הרב זוננפלד צודק, אני הולך עכשיו להצטרף לרב זוננפלד. הרב זוננפלד זה העדה החרדית של היום, שהוא התנגד לכל המהלך, אז הוא צודק. ועמד על העצמאות של הרבנות. ואומר פה הרב ציודה דבר כזה, לא תאמין למה שהוא אומר. הוראתו של מרן אבא, הרב זצ"ל, ברורה ומפורשת, כי החיוב של מסירות נפש, בפנת יערג ועל יעבור לגבי כפייה, בניגוד לקיומה של תורה, הוא לא רק לגבי גויים, אלא גם בכפייה של יהודים. מסירות נפש, ירק ועל יעבור. הרב טאו כידוע אומר שהרב צידה לא התכוון שתהיה פה מלחמת אחים, אבל הוא בא לקבוע את העיקרון. ירק ועל יעבור, שיכפו על הרבנות הראשית דעה. אומר הרב צבי יהודה ככה, הקץ המגולה הגיע, הרי ישראל אנפיכם תיתנו ופיריכם תישאו, יש לנו מדינה, אבל בתוכה נמצאת הרבנות הראשית. ואז הוא אומר את המשפט המופלא שלו, מתוך התורה אנחנו באים אל המדינה ולממשלה, ולא מתוך הממשלה אל התורה. הרב צדה לא חשוב לומר שהציונות לא מתחילה מהרצל. הוא מאוד העריך את הרצל, הרב קוק אמר שהרצל זה בחינה של משיח בן יוסף, אבל כל שיעור בנושא מתחיל מהרב קלישר, מהרב אלקלאי. זה לא רעיון חילוני, הכל מתחיל בקודש. המדינה זה מהלך של קודש שמתממש, שממשיך. ולכן הוא אומר, אם המדינה באה מתוך התורה, אז המדינה באה מתוך הרבנות. הרבנות נותנת למדינה את התוכן שלה, את הערך שלה. מתוך נצח ישראל, אנחנו באים אל הממשלה ואל הצבא. ואז הוא אומר, כפייה לסידור ענייני הרבנות הראשית מצד גורמים מחוץ עלה, שלא כדעת תורה, לא תקום ולא תהיה. ואז הוא אומר לכל הרבנים, היו שם מאות רבנים, הוא אומר להם, אם זה רצוי או לא רצוי לכם, אני חבר בוועד נגד כפייה דתית. זה ועד שהזדה שולמית אלוני, כשהייתה צעירה. אני גם בוועד. אני נגד כפייה דתית. אין מקום במצבנו העכשווי לשום כפייה דתית. אבל לא פחות מזה, יש לעמוד נגד כפייה אנטי-דתית. האינקוויזיציה נגד הדת גורמת סלידה לכל אוהב צדק ומשרים. ישרות יש לדרוש. הגינות כלפי מוסד הנהגתה הראשית של תורת ישראל. הוא מזכיר את זה שהייתה מלחמה גדולה נגד המושג ידועה בציבור בשנים שחקו במדינה. בגץ באחד הפסקים שלו נתן תוקף למעמד של ידועה בציבור. זאת אומרת שאיש ואישה שחיים בלי חופה וקידושין והוא נפטר לבית עולמו, אז היא יורשת אותו, ונתנו לה סטטוס חוקי, וכן להפך. הייתה מלחמה, הוא אומר, אז היה זעזוע גדול, ועכשיו צריך להזדעזע עוד יותר. הזדעזע עם ישראל כולו מן העובדה האיומה הזאת של פגימת ערכה של מלכות התורה בישראל. ואז הוא עומד בפני כל מאות הרבנים ואומר להם דבר שהוא מכה בלב. אומר להם רק, אבל איך זה קרה? איך זה קרה שבא בן גוריון ומנסה לקוף את הרבנות הראשית לדעות לא תורניות? הוא מזכיר להם את הגמרא בסוטה. הגמרא אומרת, מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שהתבזבז, התבזה, שולחנם לעתיד לבוא, קטנות אמונה שהייתה בהם? אומר, אולי צדיקים צריכים גם לחזור בתשובה, גם הם צריכים להתרומם. נתרומם כולנו למידת צדיקים שמאמינים ורואים את יד השם שבונה את ירושלים ומקבץ נתחי ישראל, ומתוך כך יקוים בנו, והשיב השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. זו התפילה, זו, אלו דברים שלו. חריף מאוד. היום רב שהיה מדבר ככה, הוא היה מחוסל. גזר דין מוות. היו נכנסים לחשבונות הבנק שלו, בודקים כל צ'ק. היו עושים תחקיר בסביבתו, מי האויבים שלו ולמה. היו כתבות. הוא לא פוחד מאף אחד ואומר את האמת שלו. אומרת, הכל מתוך רוממות, וגם הכל בלי כעס אישי על אף אחד. אני רוצה אבל להמשיך את הסיפור הזה. בתשכ"ף, הרב צבי יהודה מוחה על כבודו של הרב יצחק ניסים. אחד עשרה שנה אחרי זה, הוא כותב שני מכתבים. בתשל"ב, הוא כותב שני מכתבים. אני אמרתי את זה פעם, ואני רק רוצה לסכם את זה. הוא כותב שני מכתבים. ואחד הוא כותב, פשוט וברור שהרב איסר יהודה הלוי אונטרמן הוא הרב הראשי לישראל, והוא גם ימשיך להיות הרב הראשי לישראל. בשני הוא כותב, פשוט וברור שהרב יצחק ניסים הוא הרב הראשי לישראל, והוא גם ימשיך להיות הרב הראשי לישראל. מה הוא מתכוון? עד אותו זמן, שנת תשל"ב, כל רב ראשי שהיה סיים את כהונתו בפטירתו מן העולם. כך, כולם נפטרו מן העולם, אחר כך בחרו להם ממשיך. באו אנשים טובים ואמרו, צריכים רבנים עם הפנים אל הציבור, אי אפשר רב זקן מדי. הרב אונטרמן כבר עבר את גיל 80, צריך שיהיה מישהו עם הפנים לציבור. הרב ניסים היה מאוד צעיר, אבל לא נעים. אז נעשה עוד בחירות. והוא כותב מכתבים, פשוט הוא ברור שם הרבנים הראשיים לישראל, ומזה הרב ציודה אומר עיקרון, אין דבר כזה להדיח רב. רב זה מסמר בלי ראש. אצלנו בבית הדין, אומר רב בית הדין, שיש כאלה שהם הפנימו את זה שהם מסמר בלי ראש, והם יתפטרו מהראש שלהם. זה צריך להיזהר במצב כזה. לא צריך להפנים את זה יותר מדי. זה שאתה מסמר בלי ראש, זה לא פותר אותך מהחובה שיהיה לך ראש על הכתפיים. זאת הרי הבעיה. אתה נשאר עם מישהו לתמיד, זה מסמר בלי ראש. ופה הרב ציודה נאבק מאבק גדול, שלא יסיימו, יגרמו לסיים את כהונתם של הרבנים הראשיים. אחר כך זה לא הצליח, נבחרו הרב עובדיה יוסף ורב גורן, ואז יש עוד מכתב של הרב ציודה. הוא אומר, זה דווקא טוב צעירים, הם יתנו מרץ, והם שניהם מאוד מוכשרים. טוב, הוא לא עושה ברוגז, נבחרו. הוא מבין, צריך מה שאפשר. נקדם. באמת, יש לנו סוגיות חשובות, אז אנחנו בתפשין למד ג' קיסינג'ר, מסתובב פה, מנסה לקרוא את ארץ ישראל, תוכנית רוג'רס, זה הפשרה הטריטוריאלית הראשונה, היא בזמן הזה, ווטרגייט עם ניקסון, הבית הלבן, אחר כך פורצת מלחמת יום כיפור. באמת יש דברים יותר מעניינים להתעסק בהם מאשר כמה זמן יכהן הרב אונטרמן, שזה באמת פוליטיקה קטנה מאוד של דתיים. יכהן הרב פלוני, רב אלמוני, ברוך השם, יש רבנות ראשית, הם מסתדרים איכשהו. יש דברים יותר חשובים, יש שסעים בחברה, ואנחנו הולכים לאתגרים נוראים, באמת אחרי מלחמת יום כיפור הייתה פה נפילה גדולה, יותר חשובים מאשר באמת הכהונה של פלוני או אלמוני. יהיה רב ראשי וכולם גדולים וכולם אהובים, אם בחרו בו כנראה שמהשמיים שמו אותו, הוא אדם גדול מאוד. אבל מה היה המשך הסיפור? באמת בתפשין למד ג' נבחרו שני רבנים ראשיים אחרים, ובאופן מדהים גם את הכהונה שלהם סיימו. ואני זוכר את הרב אברהם שפירה, שבעצם כפו אותו להתמודד להיות רב ראשי לישראל. הוא מאוד לא רצה להיות רב ראשי לישראל, הוא רצה שהרב גורן ימשיך. הרב גורן היה מתאים לזה, הרב שפירה לא ראה את עצמו כמתאים לזה, אבל לא הייתה לו ברירה, כי היה צריך לדאוג לרב הראשי לישראל, לרבנות הראשית. ואני זוכר, הייתי אז בשנה א' במרכז הרב, וביקשו ממני ללוות את הרב שפירה ביום שבו הוא נבחר, הוא מאוד 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 לא אהב את זה. והתלוויתי אליו לחל שלמה, ואני זוכר את הרב עובדיה יוסף שיוצא ביום שבו הוא סיים את כהונתו, הוא יוצא לבד, לא כמו היום. הוא יוצא לבד מחל שלמה ותוקעים לו מיקרופון של גלץ. הייתי ליד, שמים לו מיקרופון של גלץ. והוא אומר להם, הרבנים הראשיים בשיא כוחם, איך אפשר להפסיק את כהונתם של הרבנים הראשיים? ואז בוחרים את הרב שפירה והרב מרדכי אליהו, וגם הם אחרי 10 שנים בתפשינון ג' מתחלפים, ואחר כך גם אלה שאחריהם מתחלפים, וגם אלה שאחריהם עוד שנה ושלושה חודשים מתחלפים, ומחפשים מועמד בין 14 להיות רב ראשי לישראל. ועכשיו אני שואל, ברמה הכי פרקטית, מה שנקרא ריאל פוליטיק, אם היו שומעים לרב ציודה, אני זכיתי להכיר את הרב יצחק ניסים. זכיתי להכיר אותו, משום שלמדתי במכינה של המדרשייה, אתה למדת גם במכינה של? כן, במכינה של המדרשייה בכפר סבא, והרב יצחק ניסים היה ידיד קרוב של ישראל סדן. ובשנת תפשין למתת, כשהייתי בכיתה זין, הוא תרם ספר תורה למכינה בכפר סבא, ספר תורה ספרדי. ואני הייתי מאוד קרוב לישראל סדן, ואז קראתי, דיברתי איתו בתור ילד קטן. אני זוכר אותו בתפשין למתת, כבר הוא 6 שנים לא בתפקיד ברזל. רואה אדם מלא כוח. אחר כך זכינו לגור בחוב הרב יצחק ניסים. על... אני זוכר את הרב יצחק ניסים. אז אני אומר ככה, הרב יצחק ניסים נפטר בתפשין ממבט. בסדר? היה ממלא את ימיו, הרב עובדיה יוסף היה רב ראשי עד היום, מכהן עד עצם היום הזה. הרב גורן נפטר לא מזמן, היה רב ראשי עד אז, הרב שפיר היה מחליף אותו בכמה שנים, אבל אני מהמר שאם הרב גורן היה בתפקיד עוד הוא היה בחיים, ככה אני חושב, ככה אני סבור שהוא עוד היה בחיים עד היום, אבל גם אם הוא לא היה בחיים, איך היה נראה מוסד הרבנות הראשית לישראל? כל עולם התורה היה מרוכז סביבו. שני ענקים היו שם. לא כל אחד היה מקים בדת. הייתה כשרות ממלכתית. היו בתי דין שבראשם עומדים ענקים. התורה הייתה סביבם. מפלגות לא היו מוקמות. אם אותן מפלגות לא היו מוקמות, כנראה לא היה אוסלו. אני צודק או לא לפרק? כי מפלגות הוקמו מתוך תסכול צודק. אבל כנראה לא היה אוסלו. ובכלל, מה היה קורה אם הסמכות התורנית הייתה מרוכזת בידי הרבנות הראשית? היום אני זוכר קצת להיות קרוב לרב, לראשון לציון הרב עמר. הוא עומד לבד נגד כל העולם, זה הרי לא יאומן כי יסופר. לבד, לבד. מתמודד בסוגיות נוראיות. מה יהיה עם הגיורים? מה יהיה עם משפט התורה בארץ? עומד נגד משרד המשפטים, נגד כוחות אדירים, לבד. בסוף הכל נגזר מכבוד התורה של הרב אונטרמן. מי זה הרב אונטרמן? הכל נגזר מכבוד התורה של הרב אונטרמן. אבל אצל הרב צבידה, כבוד התורה של הרב אונטרמן, זה לא הכבוד של הרב אונטרמן הפרטי. זה לא שהוא דואג לכבוד שלו. הוא דואג למשמעות של מדינת ישראל. מדינת ישראל זקוקה לרבנות, והרבנות צריכה להיות עצמאית. והעצמאות של הרבנות היא לא בשביל שהרבנים יהיו מסודרים עד סוף חייהם. אגב, הרב אלישיב, השם ישלח לו רפואה שלמה, הרי עד היום הוא מקבל משכורת מדינת ישראל בתור דיין, נכון? אדון מדינה, עד לפני 15 שנים היה מושג שנקרא פנסיה תקציבית. לפני 15 שנים ביטלו את זה. אבל במיוחד שופטים ודיינים, הם ממשיכים. ברוך השם, דיינים מאריכים ימים. אז הם ממשיכים. הרב אלישיב היה דיין למעלה מ-30 שנה בבתי הדין הרבניים. לא. 22 שנה. והוא עדיין מקבל משכורת ממשרד המשפטים. זה טוב. אז הוא אומר, לדאוג, זה לא בשביל הפנסיה של הרב אונטרמן. הרב אונטרמן קיבל את הפנסיה שלו בכל מקרה, פעם הייתה פנסיה תקציבית, היום כבר אין. נכון יובל? נגמר פנסיה תקציבית. כבר אין לצערנו, אחרנו את הרכבת. יש, מי שתיכנס לפני יותר ב-15 שנה עוד יש לו. הרב אונטרמן הייתה לו פנסיה. זה לא הפנסיה של הרב אונטרמן. זה גם לא הכבוד האישי של הרב אונטרמן. הוא היה מסודר. הנקודה היא, הנשמה של המדינה הזו, הוא נלחם את הקרב הזה. ועל פניו הוא הפסיד בקרב הזה. זה קרב שהפסיד בו. לא שמעו לו. אבל לא מאוחר מדי מכדי ללמוד לקחים. אז אני אתן את זה בתור דוגמה למה שעושה פוסק בהלכות ציבור. לא כל אחד יכול לפסוק בהלכות ציבור, הרי זו סכנה כאשר אחד שלא מבין בהלכות ציבור. אני זוכר שפעם היה מעשה, זה אחד הראשונים, אנחנו מדברים בשנת, אני חושב תפשין נון א', היה מעשה ביהודי אחד שהקהיל קהילות ברבים ודיבר על זה שהגאולה קרובה, ומי שמפריע לגאולה זה הערב רב. מי זה הערב רב? כולם חוץ מאיתנו. לפחות שליש מהמסלם ערב רב, ו הם יושמדו כשיבוא המשיח. כל השמאל והתקשורת יחוסלו. זה כבר היה אחד התלמידים שלו שכבר הכין גרזן, שכשיבוא המשיח הוא יעזור לו להשמיד את הרב רב. זה שאיפה, חייבים להודות, זו שאיפה מקורית לגאולה. כלומר, אדם שמצפה לישוע במובן הזה, שהוא יקיים אמו אנוכי בצרי המשיח, שצריך להשמיד שליש מעם ישראל שם ערב רב, יש לו גרזן לעזור לו. אני אומר את זה בצורה גרוטסקית, אבל אנשים ניזונים מזה. ככה היה. והגיעה קלטת של דבריו, של אותו, איך נקרא לזה, פסאודו מקובל, לרב טאו. והוא דיבר מאוד חריף נגדו. אחר כך הוא ביקש שישלחו את הקלטת הזאת לכמה אברכים, אז הייתי עוד אברך, כמה אברכים מהישיבה, כן, הייתי עוד אברך די יחסי צעיר, שישמעו, שיחוו דעתם. ביקש שיתנו לי גם לשמוע. שמעתי, אמרתי לזה שהביא את הקלטת, שמע, תגיד לרב, הוא מדבר כמו פרימיטיבי, הסמי מקובל הזה. מה הרב יתעסק עם אדם כזה פרימיטיבי? אחרי זה הלכתי לשיעור וראיתי שהרב לא מרוצה ממני. פעם ראשונה בחיים ואחרונה שהרב טוב ככה נתן בי עיניו, לא היה מרוצה ממני. רעדתי יומיים. סוף הלכתי לרב טוב, אמרתי לו, תראה, אתה לא יכול גם לשלוח אליי קלטת, גם לבקש שאני חווה דעתי, גם לא מרוצה ממני. אתה רוצה, תגיד לי מראש מה להגיד, אני אגיד, אל תשלח אליי, אבל אתה ביקשת שאני חווה דעתי. אמרתי, תראה, אני לא כועס עליך. אבל אי אפשר שאברך, הייתי פעם הייתי לומד, אי אפשר שאברך שכל הזמן לומד, נותנים לו לשמוע קלטת, הוא מועיל בטובו להרים את עיניו מהגמרה לדקה, שומע את הקטע אומר זה סתם פרימיטיבי וחוזר ללימוד. ודאי שהוא פרימיטיבי, ואני אומר לך, דם ישפך. לא עברו שנתיים והקבוצה הזאת התבצרה, אם אתם זוכרים את זה, באיזשהו מתחם. את הקבוצה התבצרה באיזשהו מתחם ונורו שם יריות, נהרג בחור, ואחר כך בתור תגובה הם מלכדו איזושהי מכונית של קצין משטרה או משהו מאיזה קצין משירות בתי הסוהר. הרב טאו כבר שנתיים קודם עשה בלגן ומחה נגד זה, ואותו אחד שלח את השליחים שלו ששמו הרב טאו לאבא שלו קראו אברהם, אבל היה לו כינוי בגרמנית אדולף, זה שם אדולף. אז מילאו את כל קריאת משה בפליירים בתיבות דואר עם השם של הרב טאו בן אדולף, כאילו מדבר נגד יהודים. ובכותל המערבי הם הלכו אותה קבוצה עם שלטים גדולים שבאו העולים לרגל בפסח, צבי בן אדולף תפסיק, ככה. אדם רגיל, מה היה עושה? היה אומר, מה אני צריך כל הדברים האלה? בוא נעשה לביתי, כמו שאומרים היום. בוא נעשה לביתי, להתקפל. הוא נלחם את המלחמה. עוסקים, אין לו שום דבר איתו, הוא לא כועס עליו, אין לו ויכוח איתו. אבל, סוגיות כלל ישראליות, אנחנו נרתמים אליהם. הפוסק בהלכות ציבור, ברב צידו, הוא פוסק בהלכות ציבור. רבותיי, זו רק זווית אחת. הרב חגי פרס את התמונה שעוד צריכה הבהרה. אני לוקח נקודה אחת, אבל היא לא, אמנם ספציפית, אבל יש בה עיקרון, והוא הלכות ציבור. הפוסק בהלכות ציבור זה ניתוח. ייקחו שנים עד שיבינו מה הוא רצה. יעברו שנים עד שיבינו שהסוגיה הזאת של כבודו של הרב אונטרמן היא לא הסוגיה של כבודו של הרב אונטרמן. סוגיה כוללת. מי יחזור בתשובה? אז אני שואל, מי יחזור בתשובה? אני אשאל אתכם עוד שאלה. אולי אם הרב עובדיה יוסף עדיין היה ראשון לציון, הייתכן הדבר שהכוח הדומיננטי בציבוריות הדתית עדיין היה הציונות הדתית? מה אתם אומרים על זה? מה?
נראה שכן.
מי חוזר בתשובה על זה? מי לוקח עכשיו את המכתבים של הרב צידור ואומר, בעצם אני הייתי בתחילה מטבט, ואני זה שאמרתי לא, אני מתכוון לומר, מה כאן אנחנו חוזרים בתשובה? הרי אומרים שאנחנו צריכים דיינים שמבינים את הציבור, עם הפנים לציבור, מתירים, מקלים, נאורים שיש להם תואר במשפטים. עוד פעם, עוד פעם, טועים את הטעויות הללו? מי עושה את החשבון? עוד פעם. אולי היצור הזה שהרב סידה אמר שצריכים לצאת ממנו, אולי גם הוא צריך לעשות קצת חשבון נפש וללבן את הסוגיה. הסוגיה העיקרונית היא היחס לרבנות. אני אסיים בנקודה הזאת, בנקודה מסוימת שהיא המשך של הדבר הזה. הרי בזמן האחרון קמים אנשים במה שנקרא הציונות הדתית ואומרים, אנחנו לא מוכנים לקבל יחס שונה מהבדצים. הרבנות הראשית מאפשרת לבדצים לחתן, אני גם רוצה. למה כשהבדצים מחתנים לא אומרים להם תרשמו ברבנות? גלה לכם סוד, אתם הולכים לרשם לנישואים ברבנות, לוקחים מכם אגרה. לסטודנטים תלמידי ישיבות הנחה 50%, אחרי שאחרי 50% יוצא 400 שקל, אם אני זוכר נכון. אגרה של המדינה. ואם אתה הולך לרשם דרך בדץ, אינטרד אינצוון ציק שקולים. 120 שקל. זה אינטרד אינצוון דרך בדץ. למה? לא יודע. יש להם כללים אחרים. שנה בכלל לבדץ, יש זכות לעשות רישום נישואין, הרי לפי החוק, רק הרבנות עושה רישום נישואין, כי מוישי אמר לברל שיגיד לשמרל שזה בסדר. ככה זה הולך. אז הבדץ עושה רישום נישואין. רק פריירים נרשמים ברבנות. 400. יש לך ב-120 שם, למה אתה צריך? רק כל, מי שלא בעניינים, שם, אתה הולך שם לרשם, 120. קם בדץ דתי לאומי ואומר, סליחה, למה אלה מותר להם ואני לא? גם אני רוצה. כולם שירשמו ברבנות המסוימת הזו במרכז הארץ. ולא, עושים קמפיין, שלטים בכל הארץ, אנחנו הפתח והגשר, בגללנו עושים בקפריסין, מלחמה. ואדם רגיל ששומע את זה, אין לו מה לומר. אפליה, אפליה היא באמת מרגיזה. יפה. עכשיו אני אספר לכם, זווית חדשה. אני יושב כבר כמעט שנה בבית הדין. אספר לכם זווית חדשה, שהייתה חדשה לי. והיא קשורה באופן מהותי למה שהרבנות עושה. אנחנו בבתי הדין הרבניים עוסקים גם בנושא היוחסין. עבודת פרך נושא היוחסין. יש המון בעיות של ייחוס היום. מבעיות של ממזרות, אני עכשיו חבר בהרכב, הרכב יוחסין, יש התקנות של, שזה בעצם חוקי המדינה. התקנות אומרות שבית דין רבני רגיל יכול להתיר ממזר, אבל הוא לא יכול לפסול ממזר. כלומר, אתה יכול להחליט שמישהו לא ממזר, אבל אתה לא יכול להחליט שהוא כן ממזר. אם אתה חושב שהוא ממזר, יש הרכב, נקרא הרכב יוחסין, זה הרכב בכיר, שרק הוא יכול לפסול ממזר. וכי צריך שם נוסף, לקרוא את כל החומר. אז יש ארבעה הרכבים כאלה בארץ, ואני עכשיו חבר בהרכב כזה. זה הרכב בדרך כלל של דיינים ותיקים, לא יודע, הייתה קונסטלציה, אני חבר בהרכב כזה. פחד מוות. עוד מעט, אתם תראו שאני ארזה עוד יותר. פחד מוות. כלומר, אתה מקבל חומר מבדין רבני שישב על פלוני, והגיע למסקנה שהוא לא יכול להתיר אותו לבוא בקהל. טוב, אבל גם בלי זה, אני כבר התעסקתי ב... אני שנה יושב בית הדין, כבר בארבעה סיפורים של ממזרות שאנחנו התארנו אותם, וכל פעם יש נס אחר, תאמינו לי. כל פעם יש נס אחר. פעם העד היה לא שומר שבת, פעם האישה הייתה עם מישהו אחר תוך כדי שהייתה נשואה, אבל בעצם גם היא הייתה עם בעלה. תודים. אתה מתגעגע אליו, שלא ישאלו אותך משהו על הפרשת חלה, אולי... זה שאלה כזאת. אתה לא יכול לתאר. אבל אלו השאלות הכבדות, יש גם שאלות קלות. רוצים שאלה קלה? בבקשה. מגיע גברת תמי כהן להתחתן. יופי. מה, הכל בסדר, תמי כהן, מה יש? כן, אבא של הכהן, אמא של הגרושה. קוראים לזה בעברית? איך קוראים לזה בעברית? היא חללה. חללה מותרת לבוא בקהל, אבל לא להתחתן עם כהן. ויש המון מקרים כאלה. ויש ספק יהודים, מה זה נכון כאלה? איך המקרים האלה מגיעים לבית הדין הרבני? איך הם מגיעים? החוק אומר במדינה שהרבנות, הרי אתם יודעים שהיום זה הולך ככה, הרבנות נמצאת במשרד הדתות, ובתי הדין הרבני במשרד המשפטים. מבחינת הפרקטיקה זה יופי, אני לא מכיר את הרבנות, עזר אותי. לא מכיר אותם. אני משרד המשפטים, רבנות משרד הדתות, איפה זה? לא יודע. פה זה לא הרבנות. הרבנות נמצאת, לך תדע את זה. אחת הפרקטיקה זה נוח. הרבנות זה מוסד שאין לו סמכויות שיפוטיות, הוא לא יכול לקבוע מעמד. אז אם מגיע מישהו לרישום נישואין ברבנות, אם אין בעיות, הרבנות רושמת אותו. אבל אם יש ספק שדורש הגדרת מעמד משפטי, האם הוא כהן, לוי, ישראל, ממזר, חלל, גר, או ספק כהן, ספק לוי, ספק ישראל, ספק חלל, ספק ממזר, ספק גר, הרבנות לא מוסמכת. היא צריכה לשלוח לבית הדין הרבני שצריך להוציא פסק. אני מתעסק כל יום בדברים כאלו. סליחה, שכחתי גם את כל האנשים שמתחתנות בהיריון. אני, אל תבעלו, אבל משום מה נדמה לי שהם כל הזוגות מתחתנים בהיריון. יש לי כל יום אישה בהיריון שבאה לבית הדין ועדיין לא התחתנה. ואנחנו צריכים לפסוק. מי הוא האבא? הרבנות, זה לא אוכל, יש לי זה רגיטין. היוחסין זה סיפור, אנחנו יושבים בצומת מאוד משמעותי. הרבנות יכולה לפסוק במקרים פשוטים בלבד. כל מצב שמתעורר ספק, הם חייבים לשלוח לבית הדין. אבל פה יש שאלה. מי מחליט מה פשוט ומה ספק? הפקיד מחליט. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה דעתכם שהגברת תמי כהן, היא נגיד גרה בקריית מלאכי, אם היא הולכת לקריית מלאכי, סעדיה מהמועצה, במקרה מכיר את האבא שלה. אם סעדיה לא מכיר, הוא אומר, חכי שבוע, עוד שבוע תבואי, שואל כמה חבר'ה, מה עם תמי כהן? ככה זה בקריית מלאכי. אנחנו, הרי בית הדין שלנו אחראי על אשקלון, שדרות, קריית גת וקריית מלאכי, וגם מועצה אזורית שפיר, באר טוביה, חוף אשקלון, לחיש, יש עוד אחת. כולם מכירים את כולם. בתל אביב, ירושלים, חיפה, זה מקומות גדולים, אבל עדיין חלק נכבד מן הארץ זה פריפריה. אז חיים מהמועצה אומר, יש פה שאלה, תלכי לבית הדין. ככה זה, אני אומר לכם, ככה זה בפרקטיקה של היום יום. איך הגעת אלינו? חיים מהמועצה אמר, או לא יכול, תלכו לבית הדין. ככה זה הולך. ואשקלון זה עיר של 100,000 איש למעלה, ואני אומר לכם, כולם מכירים את כולם. למה? המוכתר של הגרוזינים, הוא מכיר את כל הגרוזינים. גרוזינים זה בכלל, למדתי להכיר אותם, גרוזינים זה עדה מאוד מיוחדת, הגרוזינים. יש להם קהילה ממש סגורה משלהם, יש להם הכל בקהילה. יש להם גמח ויש להם רבנות, רק גיטין אין להם, אבל יש להם גם הוצאה לפועל. הם סגורים על הכל. יש המוכתר של הגרוזינים, יש הקווקזים, יש המרוקאים, יש התימנים, יש האתיופים. יש דרכים. אני אומר לכם מה הולך להיות. עכשיו, מגיע מישהו אומר, סליחה, אני דתי לאומי. מה, אני פחות מהבדץ? למה הבדצים בלז עושים מה בראש להם? מחתנים את כל החסידי בלז ואנחנו לא. אני אגיד לך מה הולך להיות. תמי כהן כבר לא תלך למועצה הדתית קריית מלאכי. היא תלך לגוש עציון. והיא תגיד, אני שקלתי להתחתן בקפריסין. עם חתני משה כהן. אני תמי כהן, והוא משה כהן. אבל פגשתי רב, בלי זקן, לא כשקיצר, בלי חיים בלי זקן. פגשתי רב, הוא היה כל כך נחמד. הוא שווה את ליבי. הוא היה פתוח אליי. הוא הלך לקראתי. הוא אמר לי, מה שאת רוצה אני אעשה. יהדות בדרכי נועם. אני רוצה להתחתן דרכו. אתם מבינים מה הולך להיות פה במדינה הזאת? אתם מבינים מה הולך להיות? אז אני שואל, בסדר, יש אפליה, זה לא בסדר. מה שעושים, שיש בדצים שסוגרים, תגידי לי, מה יקרה בבדץ, באמת? מה, זה חסיד בלז חלל? לא, מה יקרה? נדיר. נדיר, נדיר, יש בעיה. אבל אתה יודע שזה בשוליים, נדיר. אבל מה הולך להיות פה? אני שואל, מי חוזר בתשובה? הרב ציודה דיבר על פגיעה במעמד הרבנות, עכשיו עושים את הרבנות הראשית, מי חוזר בתשובה על זה? ואחריתה מי ישורנה? אני אומר לך, אני רואה את זה בעליל. כל פגיעה, כלומר החוק הזה, שמדובר עליו עכשיו, שיהיה אפשר להירשם בכל הארץ, כלומר שכל זוג לא יצטרך להירשם במקום המגורים שלו, אלא בכל מקום, זה באופן מובהק מכניס חללים לעם ישראל, אבל גם המזרים לעם ישראל. אני אגיד לכם גם למה. תשמעו סיפור, תחזיקו טוב, אבל לא ליפול. לא, אתם מחזיקים? בבקשה. יש ילדה. היא באה להתחתן. היא מביאה תעודת זהות. ההורים שלה התגרשו. היא נולדה. 5 חודשים אחרי הגירושין של ההורים. זה טוב, נכון? זה טוב מאוד. היא נולדה 5 חודשים אחרי זה. אין בעיה. כן. אבל היא, אני מספר לכם את הסיפור האמיתי. מה זה חתול? זה גלגול. אתם שומעים? אני אומר לכם סיפור מהחיים. היא נולדה 5 חודשים אחרי הגירושים. היא הולכת לרבנות אלמונית, חותמים אותה, מה הבעיה? רב המושב שלה מתייצב בבית הדין הרבני, אומר, אני יודע שהאימא שלה 3 שנים לפני הגט הייתה פרודה מבעלה וחיה עם מישהו אחר בקביעות. איך קוראים לזה בעברית? מודרנית? קוראים לזה ממזרת, כך קוראים לזה. מי יטפל בדבר הזה? אין שום בעיה, תדעו לכם, אין שום בעיה. היא לא צריכה לרשם עכשיו במושב. היא הולכת לרשם ברבנות אחרת, אף אחד לא מכיר אותה. היא מביאה תעודת גירושין של ההורים שלה, 5 חודשים אחרי זה נולדה, יופי, היא הבת של אבא שלה. וגם יש לה בתעודת זהות השם של אבא שלה. האמת היא, שהאימא התחננה לאבא, שלא יפסול את הבת הזאת, הוא הסכים לתת לה את השם משפחה שלו, האבא האמיתי שלה, כדי לא לפסול אותה, נפרד, אני אומר לכם את הסיפור באמת, נפרד מהאימא ועבר לגור במקום אחר כדי לא לפסול אותה. כל זה אומר הרב של המושב. לא, אנחנו איתרנו אותה, לא להיבהל. אבל מסיבה אחרת, היא באמת הבת של ההוא. רגע, אתם יושבים, הכל בסדר? אתם בסדר? מה? עכשיו אני שואל אתכם. למה אני צריך לספר לכם את הסיפור הזה? אם הייתם תמינים שאתה רב שידה, היית אומרים, ברבנות לא נוגעים. בלי סיפורים. ברבנות לא נוגעים. כל דבר שהוא הקטנת עמדתה של הרבנות, לא נוגעים בו. ככה היו צריכים לומר. אני רק מספר לכם מה הולך להיות, כתוצאה מחוק שעומד עכשיו.
גם בגיורים עכשיו.
גם בגיורים. זה אני כבר לא מדבר כשמקליטים אותי. עד כאן, עם כל ברירת המילים, אני מוכן להיות מוחלט. אבל זה כבר רק בלי הקלטה. אז מוריי ורבותיי, אני רוצה לסיים מבחינה ניר. אני ממשיך פשוט את המהלך של הרב ציודה פה, בנקודה מסוימת, ואלמלא הרב חגי היה מקדים את הדברים בשיעור הקומה הראוי, אני לא הייתי רוצה לדבר כך, כי זה ממש לקחת נקודה אחת מכל המכלול. אבל אני מרשה לעצמי, אחרי שהרב חגי דיבר כך, ולראות את המבט של הרב ציודה, 30, 40, 50 שנה, 60 שנה אחרי זה, אתה מבין מה הולך פה? אתה מבין עד איפה הוא הגיע? הוא נלחם מלחמה? נראית לך לא חשובה. חייך, מה זה חשוב? יהיה ככה. הרב עובדיה והרב גורן הם גדולי ישראל, הם יהיו רבנים ראשיים, מה יש? זה טוב, אפילו הרב ציודה אמר, זה טוב שהם צעירים. איפה היינו עם הרב עובדיה יוסף הראשון לציון היום? איפה היינו היום? איפה היינו אם הרב גורן היה ממשיך למלות ימיו ושותם בתפקיד? איפה הרבנות הייתה? הרב אמר? היה דיין. הרב אליהו היה בית דין הגדול. איפה היינו? אדם אחד קם ואמר, חילול השם, על זה אני לא שותק. אחרים אמרו, תראה, פוליטיקאים, צריך זהר מהם. יש להם תקציבים, יפגעו לנו בישיבות. בסך הכל הבטיחו גם להחזיק תורה בזמן הקרוב. העלו את התקציבים מהישיבות בזכות זה. נו, 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 נו. עכשיו אין לך את מי להאשים הרי. אתה כבר 50 שנה אחרי סיפור המעשה. לך תחפש את האשמים. כולם בסדר. והם ממשיכים בדרך שלהם. ולא לומדים לקח מאותו צדיק, שהעיניים שלו היו עיניים כדל ישראליות. אם היום הרב צודה היה חי, אתם יודעים איזה טוקבקים היו עליו באינטרנט? היה נפתח פורום. הרב ציודה קוק ממשיך ראש אליו אם או לא? לא! הייתי אצלו, מדובר באדם חשוך, קנאי, קיצוני. היית מגלגל את הרב ציודה היום באינטרנט, היית מוצא את כל הפורומים של אלה שכועסים עליו, והיית מגלה, זה בכלל אדם קטנוני, שפל, קיצוני, קנאי, חשוך, בכלל לא ברור מה הבן שלב שלו, גם לא דומה לו. זה מה שהיית רואה היום באינטרנט. סתמו לכולם את הפה. סתימת פיות. כל אחד שלא בתלם, מחוסל. אני אמרתי לדיינים בבית הדין, בזמן אחר אמרתי להם שאני מרגיש מאוד בן חורין בבית הדין הרבני. כי אני בכל מקרה זמני עד שיעיפו אותי. אני חי על זמן שאול, אני לא מתכוון לשקר, לא מתכוון לרמות, ולא מתכוון לטייח. אני אומר את האמת שלי. הם אומרים שכנראה לא יעיפו אותי, כי דיין זה מסמר בלי ראש. אבל אנחנו חיים, אני מרגיש באווירה של טרור. מרגיש באווירה של טרור. נא, אתה מנוע מלומר את העמדות שלך, אם זה לא תואם את הבונטון. והאדם הכי נוקב, זה הרב ציודה. כמובן, שום דבר לא אישי. אין שום דבר אישי, חס ושלום. אבל לא בגלל שזה לא אישי, אנחנו נמרח. שום דבר לא אישי. אין פה מלחמה אישית, אין פה קפידה אישית, בכלל לא. הכל במבט כלל ישראלי, אבל גם יכול להיות נוקב מאוד. הרב ציודה פוסק הלכה. השם ישמור על הרבנות הראשית לישראל, השם יקיים אותה, ידאג לסגסוגה, אבל את המוסר של הרב ציודה, שאולי אם הרבנים היו קצת יותר מאמינים בגאולה, גם להם היה יותר קל, גם זה אפשר לומר היום גם כן, שאם הרבנים היו יותר מאמינים באחריות שלהם, אז אולי גם זה היה נראה טוב יותר. אנחנו עומדים 30 יום לפני היורצייט של הרב ציודה, אז אולי נשתדל בעזרת השם לכבוד י"ד באדר גם לעשות משהו. בעזרת השם, י"ד באדר יהיה 30 שנה לרב ציודה, אז אולי נשתדל גם בעזרת השם לעשות משהו. תודה רבה לרב חגי וליוסי, והרבנות ירושלים הייתה היום ברקע, זה קצת התקשר, הייתה ברקע הדברים, ונזכה בעזרת השם לראות את התורה הזאת הולכת ומתגשמת יותר ויותר. שבוע טוב לכולם.